אנחנו בפתחם של 9 ימים, כבר חלף היום הראשון מימי תשעת ימי אב, וכידוע ביום הזה יש צורך להגביר את המנהגים השונים של האבלות שכבר היום אכילנו, בעניינים שנוגעים לניהוג חיצוני שמבטא את הדעת שנתונה לנושא של האבלות, וכך שלא אוכלים בשר ולא שותים יין כל תשעת הימים, וכן שלא לובשים בגדים מכובסים. וכתוב שביום הזה מתחילים למעט בשמחה. מן השמיים בורא מגלגל דברים שעם ישראל, שחש כל אחד את חברו, חשים שיש מצב חירום. המון אנשים, צפון, חיפה, זיכרון יעקב, מקלטים ברגע זה, צפון, דרום, במשך כ3 שבועות הומטרו אלפים של טילי מוות. הזכויות הגדולות מנעו הרג. צערנו היום זה גבר 4 קורבנות של אזרחים שם באיזשהו מקום באזור הדרום. ממש, הלוויות עדיין לא זזות, בדיוק כשנכנס אב. הדבר הזה אומר שאנחנו חייבים לפעול ביתר שאת וביתר עוז, ולהבין את חובתנו בשעה זו, גם על רקע ימי בין המצרים, וגם על רקע היותנו אמונים על מה שנקרא נושא בעול עם חברו, שזה היסוד של יהודים שהוא חש את עמו ואת אחיו. עם ישראל כבר למוד ניסיון במשך אלפי שנים איך מתנהלים בזמן של עת צרה, ואיפה לפעול ואיפה למקד את המאמץ. רק בשבוע שעבר קראנו בפרשה שבמלחמת מדיין היה חיוב מיוחד של אלף למטה, אלף למטה, מקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים. עם המלחמה הזאת נפטר משה רבינו, עד כדי כך שהבורא תלה את הסתלקותו, שזה דבר שמבטא את המהות שלו. אתה צריך לטפל במי שהחטיא את עם ישראל וגרם להם אובדן של 24,000 הרוגים בגלל שהם החטיאו אותם בעניינים שבקדושה. ואחר תאסף אל עמך ויחלצו מאלפי ישראל, אלף למטה, אלף למטה. כל שבט נתן, וכתוב בדברי חז"ל, 1,000 לפעילות של הנקמה בפועל מאת המדיינים, עוד 1,000 על הכלים, כלומר לשמור מה שקורה קדימה, ו1,000 לתפילה. על כל חייל היה מתפלל אחד לידו. למה צריך ממש 1,000 למטה ו1,000 למטה? כדי שלא יהיה לחשוב איזשהו לוחם שהוא גורם לישוע. המודל המלחמתי של עם ישראל תמיד זה מלווה בשני הדברים, ושזה נורא מטעה שיש פה מלחמה טבעית כמו שאר אומות העולם, גרמניה ואמריקה וצרפת. לכן הם הולכים יחד שלובי זרוע. 1,000 למטה שעושים את ההשתדלות, כמו שלא סומכים על הנס, ולידם עוד 1,000 למטה שמפגשים מהבורא את עשיית הדשמיים. המלחמה הראשונה של עם ישראל הייתה עוד לפני שהוא קיבל את התורה בסיני מול עמלק. נאמר שם, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ומשה רבינו אומר ליהושע, אני מבקש ממך, צא ילחם בעמלק מחר. תלך ותבצע, בחר לנו אנשים, שוב, מבקשים לאנשים מסוימים, לא גיוס כללי. פעולה השתדלותית, אנשים זה תמיד אנשים חשובים. כולם אנשים ראשי בני ישראל אין. בחר לנו אנשים, וצא ילחם בעמלק מחר, אבל מיד, איפה האלף למטה, ואנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי. יושב על כיסא אבן שישב עליה משה, שבמשנה כתוב שעד היום מי שרואה את האבן הזאת מברך ברוך שעשה לאבותינו נס במקום הזה, ותומכים בו מזה אחד ומזה אחד, אח שלו ואחיין שלו, אח שלו אהרון מצד שמאל, אחיין בן אחותו חור, אהרון וחור תומכים בו. היה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר המלך. זה דבר מדהים לצייר את התמונה, איך זה נראה. כאן לוחמים מספר מצומצם של אנשים, נלחם לנו אנשים, אנשים נבחרים, ומאחורה עומד מה שנקרא היום בפיקוד הקדמי, זה נקרא חפק, חדר הפיקוד הקדמי, יושב משה רבנו. דניאל יושב חזוני, יושב הבסלי, יושב הקצות החושן, יושב הכיסא על אבן, ומרים את היד, וכאשר ירים את היד שלו, הוא מרים את היד, מעניין, מה זה צריך להיות? הוא מרים את היד שלו, וגבר ישראל. כלומר, הם מצליחים למגר את אותם רודפים, באו ממרחק של 500 מיל. זה לא שהם נתקלו בדרך באיזשהו מקום גבולי כמו באדום. ויבוא המלך, אומרים חז"ל, מאיכן הוא בא? מאיפה הוא צץ? מי בכלל עבר ברקו? מדובר בעם שאין לו ארץ בכלל. היה משועבד 210 שנה, מאיפה אתה מכיר? ממרחק של 500 מיל. הוא רצה לקרר את האמבטיה, הוא היה בטוח. וכאב לו שיש יד שמיים בעולם. כאב לו אותו המלך שהכיל אחז יושבי פלשת, שאז נלחלו אלופי אדום. הוא רצה להיכנס כמו מחבל מתאבד, להיכנס לאמבטיה הרותחת, הוא ימות מרוב חום של מים, אבל הוא יקרר באמבטיה. וזה מה שקרה לו, ויחלוש יהושע את המלך ואת עמו לפי חרב, אבל הוא הצליח לסלק את מחסום הפחד, משום שאלמלא המלך הזה, העולם היה מפחד מאיתם, מה שנקרא גורם הרתעה. חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אילי מואב, יוחזי מורעד, נמוגו כל, העולם מפחד, זה היה נשק הכי טוב, הרתעה. והמלך לא יכול לסבוע שהעולם מלא ביראת שמיים. משום שהחפצה של המלך זה ולא יראה אלוקים. הוא לא יכול לשאת שמתגלה כבוד שמיים בעולם, הוא לא יכול לשאת את זה. זה כוח קשה שהמציאות שלו זה המלך, מלשון מליקה, למלוק בין הלמעלה ללמטה. תשאיר את הלמטה, אנחנו פה נעשה מה שאנחנו רוצים. כוחו, מקרה. הוא לא יכול לשאת שהעולם כמעט הגיע לתיקונו. חז"ל אומרים שבאותו זמן של קריאת ים סוף, אם ישראל היו מתרוממים עוד סנטימטר אחד, העולם היה מגיע לתיקונו לחלוטין. אם הם היו אומרים השם מלך עולם ועד, בלשון הווה, ולא השם ימלוך, הם כל כך ראו השגה עליונה, כשהם ראו זה כלים והנביאו, ראו ממש, אז העולם היה מגיע לתיקון מספיק, 2448 שנה, להגיע לתיקון מוחלט, נתקן חטא עץ הדעת. אבל הם לא אמרו השם מלך, אלא השם ימלוך, כלומר, הם עדיין לא רואים את המלכות עד הסוף בצורה ברורה. אז צריך להמתין עוד כמה, עוד 3,000 ומשהו שנים. אומנם בלשון התרגום זה כתוב בלשון הווה, השם מלכותי קיים לעלם ולעולמי ומיה. השם מלכותו קיימת, אבל בחלק של לשון הקודש, שזה החלק היותר ברור, זה עוד לא היה. עד הסוף היה חסר סנטימטר אחד, והמלך לא יכול לעשות את זה. משום שהעולם מטרתו האלוקים עשה שיראו מלפניו, שתהיה ראיית שמיים, והמלך לא יכול לשאת שהעולם יתגלה בכבוד שמיים. אז הוא מוכן להיות מחבל מתאבד, ולהיכנס לאמבטיה רותחת, ולמות מתוך קביעות, העיקר שהאמבטיה תתקרר, ולסלק את מחסום הפחד מהיהודים. לכן המלך נקרא ראשית גויים המלך, ראשי תיבות רגע. הוא הראשון שסילק את הפחד וסלל את הדרך להילחם בכלל ישראל. איך נראית המלחמה? אנשים נבחרים נלחמים ויושב משה על כיסא. משה שקול כמו 60 ריבו, הוא שווה ל-60 ריבו מישראל. כך מסביר המהר"ל שהייתה אישה במצרים שילדה לא אחד ולא שישה בכרס אחד, אלא 60 ריבו בכרס אחד. מי זאת? יוכבד שילדה את משה שקול כ-60 ריבו. וכשהוא מרים את היד, שמעת? הוא מרים את היד, הקרב מנצח. כשהוא מוריד את היד, המלך מנצח. מעניין, שואל את המשנה, איזה מין מצב זה? כאן יש לוחמים, מאחורה איזה רב גדול יושב על אבן, אז שירים את היד כל הזמן, ובכלל בחיידה של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה. איזה מין, שים לב לתמונה של המלחמה. מה עונה המשנה? מה שכל ילד יודע. הרמת היד של משה משמעותה ביטוי לכך שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים. מה קורה כשאני מרים את היד? כשאני מרים את היד, אז היד בגובה הראש. יד מבטאת כלי מעשה. מה אני עושה? איך אני מתנהג בפועל? ראש מבטא השקפה, חשיבה, מבט, הסתכלות. זה נקרא תפילים של ראש, תפילים של יד. תפילים של ראש כנגד המוח, דעה, השקופה, מבט. יד זה כלי המעשה. כשאדם מרים את היד, אז היד בגובה הראש, כן? מה שהיא חושבת הבת הזו, זה מה שהיא עושה. היא חושבת שצניעות זה באמת דבר חשוב, אז היא עושה את זה הלכה למעשה. כשאין מליקה, אין הפרדה בין ראש ליד, זה בדיוק המצב המנצח של ישראל. שישראל משעבדים ליבם לאביהם של השמיים, לב פירושו כלי המעשה. תפילים של יד כנגד הלב, והרגשות הממשיות, והשבות האלה רביך. יש להם הרבה בנות שיש להם בידעת היום. אם באופן עקרוני, בהחלט יש לה השקפות טובו, שצריך להיות מקסימום פורש מהעולם הרחוק מאיתנו, ולהיות סגורים בתוך עולם טהור וקדוש, ולא לקבל שום השפעה שלילית. אבל כמה היא עושה דברים מעשיים בהקשר לזה? בענייני סגנון, לבוש, כבוד של הורים, כבוד של מורים. כשהיד למעלה, היא עושה פשוט, היד והראש הולכים שלובי זרוע. אין שום הפרדה בין הידעת היום, שזה ראש, לבין המעשבות האלה בבך, יד כנגד הלב. זה ההתגברות של ישראל. משעבדי לא מוחם לאביהם שבשמיים. ליבם, ליבם. התורה מתחילה באות ב' ומסיימת באות למד. אומרים חז"ל, בראשית לעיני כל ישראל. בראשית לעיני כל ישראל זה המילה לב. רחמנה ליב הבית. אז ניצחו ישראל. וכאשר יניח ידו, כשהוא אדם במצב נורמטיבי, היד למטה והראש למעלה. כלומר, יש פער בין המחשבה לבין המעשה. בסדר, היא יודעת הרבה דברים, אבל למה היא סגלון מעשה את זה? סגלון דיבור, תחמי דיבור. אז זה דבר מלך. זאת המליקה. זאת ההפרדה. המליקה זה ההפרדה בין הראש ליד, בין הרוף. זאת אומרת, המציאות של מלחמה יהודית פירושו, פעולה השתדלותית, משום שסוף כל סוף נמצאים בעולם הזה, ונגזרה גזרה של בזיית הפך תוכל לכם, מבצעים, לומדים מסלול כזה, מסלול כזה, מתוך השקפה ברורה שלא מזה באה הפרנסה. זה פשוט תשלום מיסים לקללה של עץ הדעת. איך אמר הרמב"ם? הגזרה אמת והחריצות שקר. הגזרה, כך וכך פרנסה יהיה לה, כך וכך. אבל אני עושה פעולות משום שאני נגזר עליי לעשות השתדלות. לכן לא כתוב בחרישתך, בזריעתך, בקצירך תאכל לחם. בזיעת הפך, וזה בלתי מובן המשפט הזה. מה, אוכלים לחם עם זיעה? זיעה זה תוצאה של עמל. מה זאת אומרת, בזיעה אוכלים. הרי המורה מדבר פה, זה לא חס ושלום עיתונים, זה דבר השם. מה פירוש שבזיעת הפך תאכל לחם? אני רוצה להבין את המשפט הזה. תשובה, כמו שאתה מבין שזיעה לא מביאה ללחם, כך העמל שלך לא מביא לתוצאה. אין שום חפיפה, אדם יכול לעמול ולא להרוויח בסוף כלום. ואדם יכול לעמול דקה ולהרוויח במכה אחת $100,000. זה קורה. אלא מה? צריך לעשות את הפעולה השתדלותית. כך בכל עניין שנוגע לענייני העולם הזה. ולכן, כשהולכים 1,000 למטה, אבל יקם 1,000 למטה שעוסקים בתפילה. היסוד של הצלחת המלחמה, אם קראנו עכשיו קצרנו לב, שהיום קרה כזה דבר, שלראשונה אלפי טילים, שמותרו על יהודים, היה איזה טיל אחד שבטעות הגדירו אותו לכיוון מצרים, לכיוון סיני, הוא הרג שם 7 אנשים ופצע 10. ולכאן הומתרו אלפי טילים ולא פגעו, עד שהם נאלצו לומר שהאלוקים שלהם מזיז לנו את הטילים. היום, ראש חודש שם, קרה משהו. זה כן פגע בארבעה שם. ישים. ופצע שם איזה כמה. מה זה אומר? שאנחנו צריכים להגביר את ההגנה. גם בבני ברק קרה משהו. חזוני שאמר שלא יזיקו פצצות בבני ברק, נכון. אבל נפלים שונים ורסיסים שונים הגיעו פה לרחוב פתחיין ופה לרחוב עזרא. מה זה? מה זה? אנחנו לא נביאים ולא בני נביאים, רק מסתמכים על עיני העדה. מה זה? רבותיי, חייבים להסביר. כשהחזוני שאמר לפני כ-70 שנה, ומוליך את זה כל הזמן אחיינו מורנו הרב רב חיים שליטה, שהם לא יזיקו פצצות. מה הוא מתכוון? למה? משום שאנחנו מקום שיש בו מיליארדים של דפי גמרא מגוננים על המקום הזה. אין לזה אך ורע בעולם בשום שטח, כולל לא בירושלים. מקבץ של אנשים שכל כך הרבה דפי גמרא בעיון מסתובבים פה באוויר בשמיעת שבת קודש, לא משתמשים בחברת חשמל, שזה לצערנו יהודים שמדליקים לנו את הנר במרחק של כמה מטרים בטורבינות שונות. לא. פה גנרטור, פה לוקסים, פה איזשהו מצבר. כל מיני דברים, אפילו מים, לא משתמשים במשאבה. אמרתי, שנו, זה מטריה. זאת כיפה שמגינה על המקום הזה. לא יכול לשכוח את מה שהיה פה בשנת תפשין. נון א', באותו זמן הייתי מפתחתי כבר עם שבת, אבל ראיתי גם בספר של הרב זילברשטיין, דוב חי אביו, שהוא זרק אותו סדאם חוסיין מעיראק פצצות של 250 קילו מחוץ לארץ לארץ. זה לקח המתנה של 6 דקות. בבני ברק זה דקה, באשקלון זה 35 שניות המתנה בין ההזקה לבין הנפילה, באשדוד 45 שניות, 6 דקות. סקאט, 600 קילומטר מרחק, הייתה הזקה, קראו לזה נחש צפע אז, ומגיע טיל של 250 קילו. בהתחלה חשבו של חמש שזה ביולוגי, זה גז חרדל, זה נורא. בסוף התברר בניסי ניסים שזה פצצה, אבל 250. היה כזה רע שהגיע פצצה כזו לכיוון המרכז. אמרו שהיו שם עשרות אם לא מאות נשים, עגלות וילדים, נצמדו לבית של הרב קניאבסקי ליד בית כנסת לדרמן לאחר תפילת ערבית, היה את הרעש הזה. וכולם, היה שם קהל עצום של אמהות וילדים בוכים, וכולם צעקו ואמרו, אני נצמד לבית של הרב, מה שיקרה לא יקרה לי, אני נצמד, כל אחד יתקרב לדירה של הרב. לפתע היה פצצה אדירה, שמה שקרה פה בכל הקולות ששמענו זה כאין וכאפס לעומת מה ששמעו. אני הייתי אז בפתח תקווה, זה היה פחד, היה התנגשות, היה גם אז סוג של כיפת ברזל לא מוצלחת. קראו לזה טילי פטריות, שנשלחו להגן כביכול ולעצור, וזה עשה נזקים כפולים ומכופלים. רבותיי, היה כזה רעש וכולם רעדו. אז הרבנית בת שבע קניאבסקי עלתה לבית ואמרה לו, לבעלה, רב חיים, פצצות בבני ברק. פצצות בבני ברק. כאילו, רמזה לרמזה, לא מה עם הצ'ק של הדוד שלך? הדוד שלך כתב צ'ק, לא יהיה. בשיא השק והשלווה, הוא מרים את הראש, נראה בבני ברק. משהו כזה. ממש, בשיא השקט. איך הוא יודע? הוא היה בקשר עם הג"א? הוא היה בקשר עם הגנה אזרחית או עם שום דבר? חלפו 3-4-5 דקות, שוב התנגשות שזעזעה את כל הלבבות שם, פעם שנייה היא עולה, הוא מתכונן לקידוש בשיא השקט, כדרכו. ועוד פעם, חיים פצצות בבני ברק, ושוב הוא אומר שזה לא בבני ברק. אחר שקצת נרגעו הרוחות, אנחנו נבדוק, איפה זה? יש פה ברחוב רבי יהודה הנשיא, בהמשך, לכיוון רמת גן, פנייה שנקראת רחוב יונה. ברחוב הזה זה רחוב מאוד מעניין. חציו שייך לעיריית רמת גן מבחינה מוניציפלית לקבל מיסים וארנונות, וחציו שייך לעיריית בני ברק. איפה נפל הטיל? ואיפה? באיזה חצי? בחצי רמת גן. משפחת מילר נהרס לחלוטין וילה ענקית. משפחת עורך דין יהודה זרצקי נהרס וילה ענקית. מעניין אותו יהודה זרצקי הוא עורך דין, הוא היה אחרי זה יושב ראש התביעה מול כל הנכסים של אותו סדאם חוסיין לבקש פיצויים, כל התמלוגים שהוא מקבל על הנפט שלו. רבע שעה לפני כניסת שבת, אשתו אמרה, הלב שלי מנבר רעות, בוא נברח מפה. יש לי אמא בבני ברק, בני ברק זה מקום אחר, זה מקום מחוץ למציאות, זה משהו. אמרה, איך, מה רבע שעה נלך לאמא שלך, אוכל, מה? לא, נעמיס את הכל על האוטו, נעמיס את הפלטה עם הקצ'ונט. מישהו, לאחר 40 דקות לא נשאר להביא לה זו אבן על אבן. הרב שח אמר לנו בזמנו, גזירה על חרודה. הגזירה לא נגע כלום. כי אם לא, בני ברק דבוקה לפתח תקווה, רמת גן, גבעתיים, תל אביב, כל השדים דבוקה אליהם. ומשהו מגן על המקום הזה. כאילו, זה רוצה להיכנס, ומשהו חוסם אותו. ממש, מספר 8, בני ברק, מספר 10 כבר רמת גן. רבותיי, זה מדהים, אני זוכר ש... אנחנו התפתחתי כבר, היה פה איזה חנות ירקות, היום איזה חנות מאפיות אנדר, משהו כזה, בפילת חזוני של רבי עקיבא. היה שם חנות ירקות של יהודים, והוא ניהל את זה ערבי אחד. הוא נתן לו את הסמכות לנהל את החנות הזו. ברוב נאמנות, אבל תראה מה זה ערבי. לא לסמוך עליו. הוא הוסק שם במסגדים כנראה, הוא ישן שם בחנות. היה אסור לערבים מהשטחים לישון באזור המחקר. אז באים לשלוש לפנות בוקר לבניינים שלהם, אחרת זה נקרא שבחים, שוחרר בלתי חוקי. הערבי הזה, שומעים בעץ עד 5 בבוקר, פצצה מחרידה שהחרידה את כל האזור, חזמי שפינת רבי עקיבא. לא נשאר ממנו כלום, אבק נשאר ממנו. דבר אחד הבורא השאיר בתור זכר עשה לנפלאותיו, את המנגנון השהיה, מה שנקרא שעון שבת, כדי שידעו מה הוא רצה לעשות. הוא הכין עשרות קילוגרמים שהתפוצצו לפי השעון שבת שם באזור 8:45 בבוקר, כשכל הטנדרים עמוסים שם עם ילדים לחדורים. מעל החנות הזו יש דירה, היה גר בה גאון גדול מאוד, הקירות האלה היו ספוגים בהמון תורה. תלמידי ישיבת מיר בשל חי, תלמיד מובהק של הרב חצי לוי של הקדוש, קראו לו הרב נחום לסמן. לא פגע כלום חוץ מהרס החנות ירקות. עברתי בבני ברק יום יומיים לאחר מכן, סתם לצרכיי, מול הבית של הרב שטיימן, שליטה, אני רואה שלט על בד מצד זה של המדרכה, לצד השני של המדרכה, עמד שם כמה שבועות, אנו תושבי האזור, מודים לקדוש ברוך הוא, שהצילנו ממוות לחיים, על מסך שבכל יום עמנו. עוד התפעלתי מזה, שלט ענק, על בד, נתפס על בד מצד לצד, קראתי, לקחתי את הילדים הקטנים שלי, גם כולל אוריה, מי שנפטר ברחוב, היה אז ילד ב-10-12, כולם. לקחתי כך שלושה, שנבריאים השאר, תראו, הם ראו את החנות, נחרט בהם. אמרתי להם, אתם רואים את החנות הזו? גידרו אותה. כאן אמרתי, רצה לפגוע במקום של מורה, במקום של שבס, ילדים שיחדור להם אמונה. קראנו ביחד את המודעה כמה פעמים. באנו מפתח תקווה לבני ברק לראות את זה. הם התפעלו. למה? זה לא מקסיקו. כאן יש כללים אחרים. הכללים פה זה תלוי איך מתנהגים, ויש קשר ישיר בהתנהגות בבית לבין מצב ביטחוני. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמרו שהיא חזקה בצניעות ובסגנון דיבור עדין, חרב לא תעבור בארצכם. וחרב של היום זה גרדים, זה סקאדים, זה קסאמים, זה מטולי RPG, זה החרמות, זה החרבות של היום. ושחרפל ואין מחריד. קשר אליי חבר מזיכרון יעקב עכשיו בשעה 7:30, שמו איזה פחד. מתח לכיוון חיפה בזיכרון יעקב וכל הזמן, איך הם יגלו, איך הם הגיעו לשם? למה? אתה יודע מה זה ושחרפל עם חרדה? ושכבתם וכן מחריד. אתה רוצה ושכבתם ואין מחריד? בלי בעלה? בבקשה. עמל תורה, זה נקרא חקיקה, חוקותיי תלכו, תקדוק מצוות, אז נשתתם לבטח בארצכם. אני רוצה להדגיש פה, רבותיי, יש לנו ניסיון רב, עם ישראל לא התחיל היום. יהושע היה ראש ממשלה ושר ביטחון, דוד המלך היה ראש ממשלה ושר ביטחון, חזקיהו המלך היה ראש ממשלה ושר ביטחון, על פי נביאי השם וסנהדרין. בבקשה, נכנסים לארץ ישראל, שנת 2488, יולי בניסן, הירדן יבקע. ארץ ישראל הייתה ריקה, פעם ראשונה שעם ישראל מגיע לארצו. פה אני בטוח שכולם למדו ספר יהושע באיזשהו שלב, ספר שלם. ומודיע להם, רבותיי, עד עכשיו הבורא נטל מאיתנו ונתן לכם את המקום הזה, 31 מלכים, 7 עממים, ונהיום הגיע הזמן שלנו. אנא, פנו את השטח. זה לא שלנו ולא שלכם, זה שלו. מה מעניין, הספורנו מחדש חידוש שכל ילדה צריכה לדעת. ספורנו בפרשת השליטה, בפרשת בהר, אנחנו ערב שליטה, שזה אחד התנאים לארץ ישראל שלנו. כתוב שם, השמיים שמיים להשם, אבל והארץ נתן לבני אדם, נתן. הארץ זה כדור הארץ, הוא נתן לבני אדם. ישנו מקום אחד שיוצא מן הכלל. ישנו מקום אחד שבו לא נאמר הכלל הזה, אומר אם הרופא רבי עובדיה ספורנו, אחד הראשונים, בתחילת פרשת בהר, מקום אחד שלא נאמר בו הכלל הזה, של והארץ נתן לבני אדם. ומהו המקום? ארץ ישראל. כי מי הארץ? את זה לא נתתי לאף אחד, זה אני גר שם. ארץ אשר עיני, כוונה השגחת. ביקוח, עיני השם הלוקח הבא, ועוד מילה, תמיד, מראשית שנה ועד אחרית שנה, כי לי הארץ, פה יושבים על שולחן מלך מלכי המלכים, פה אם צריך להיזהר בתאילנד ובאנגליה ובצרפת, על ענייני צניעות וקדושה, ועל ענייני תורה, כאן ליד שולחן המלך בסלון שלו, פי אלף צריך להיזהר. אתה בא לכבוש את המלכה עם לי בבית? לבוא לפלטין של מלך? זה שלי, כי מי הארץ? אנחנו בא יהושע, אמר את הטיעון הזה. זה לא מנהיגות של חללי שבת, לעבדים אין ספור הדלות. אמר להם, חבר'ה, נעני בריזי נמוסי, נבשקיתי, אמורי, עד 2488 אנחנו התעכבנו מסיבות שונות במצרים, במדבר, ועכשיו הבורא אמר, לפני 33 ימים נפטר משה רבינו בזין באדר, התאבלנו עליו 30 יום, הגיע זין בניסן, 30 ימים מחנת צעידה, וביוד בניסן נכנסו לארץ ישראל. כבר עם אחד ברח, שמו גרגשי, ברח לאפריקה. השאר לא הסכימו, התחילה מלחמה, כמה זמן נמשכה? 7 שנים, לא מבצע בניקוי קיני טרור בעזה או בלבנון. כל ארץ ישראל הייתה בידיים של אנשים הכי חזקים, גדולים ועצומים. והתחיל יהושע עם בני גד ובני ראובן, כל ספר יהושע, תראה, דרום, צפון, נגב, עבר הירדן. מעניין, כמה הרוגים היה שם? כמה פצועים היה? זה לא פשוט. אפס. חוץ מאחד שבמלחמת העין נהרג, כתוב שם אחד ששמו יאיר בן מנשה, נכד של יוסף, ששפכו כ-36 אנשים. נהרגו שם, כתוב בפסוק, כ-36 אנשים. מחזל שואלים, 36? זה מספר מאוד מדויק. מה זה כ-36? האות כף היא כף של בערך 40, 50, 120. שזה מספר מדויק, מה זה הקף הזאת? עונים חזל, לא, זה היה אחד. אבל למה קף? הוא שקול כרובה של סנהדרין גדולה. סנהדרין קטנה 23, אז הרוב מזה זה 12. סנהדרין גדולה זה 71, הרוב מזה זה 36. יאיר בן מנשה, שקול כרובה של סנהדרין. אז כ-36 פירושו כמו רוב הסנהדרין. מעניין, עשו מיד ועדת בדיקה. למה זה קרה? כיוון ששלחו לה מבצע איזה נגמש ישן שהוא לא חסין אש ונהרגו שם 6 אנשים. שנרחב על הנשמות האלה ועל המשפחות איזה כאב. מה פתאום? מיד מגיע שר צבא השם. ושואל אותו יהושע, הלנו אתה? אם לצרינו, מה הוא מתכוון? הוא אומר את הגמרא, הלנו, הוא דיבר בקודים. ברור שבאת על איזושהי עבירה. השאלה היא, באת על ביטול תורה? ותורה הקוד שלה זה המילה לנו. למה? כיוון שנאמר תורה ציווה לנו, משה, מורשה קהילת יעקב. אז האם באת על זה שבאמצע הקרבות, אתמול, אנחנו ביטלנו את הסדר שלישי? אם לצרינו שביטלנו באונס את הקורבנטומית של בין הארבעים, למה זה נקרא אבוידס המקדוש, עבודת המשכן, למה זה נקרא צורינו, אומר תוספות בתחילת מסכת מגילה, לפי שהקורבנות מגיעים עלינו מצרינו, זה בא להגן. כלומר, הוא שאל אותו, ברור לי שזה לא עניין של פנצ'רים ונגמשים וטילים לא, לא טובים. בעל איזה חטא, רק תגיד לי איזה. אני רוצה לדעת מה לדכן. תוירו או אבוידו? מיד אומר לו המלאך, אטובוסי, קוד נוסף לתורה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. באתי על העניין שביטלתם תורה. מיד ועדת הבדיקה מגיעה להפקת לקחים. מה הפקת לקחים? לחדש התחמושת? הפקת הלקחים היא וילם יהושע בלילה ההוא בתוך הערך, שלם בעומקה של הלכה. זאת הייתה הפקת הלקחים, הוא פתר את הבעיה מהשורש. אטו, הברפונוביץ' הרוב אמר, למה הוא אמר את הפסוק הזה? שתורה בתור סתם אולי במלחמה קשה, אבל תורה בתור שירה, יש בחינה שתורה היא שירת החיים, ואתה, אתה באתי, ואתה כידרו לכם את השירה הזאת. אם התורה אצלכם היא שירה, איך ביטלתם אותה אפילו במלחמה בין לבין? שמעתם? מעבר לזה, שום הרוג ושום פצוע. ככה נראית מלחמה על פי השם. בזמנו, באו כמה רבנים מזרחיסטים שהשקפותיהם קלוקלות ומשובשות ביותר. לאחר אחת המלחמות לרב מבריסק, היה מלחמה שנקראת מבצע קדש, מבצע סיני, אמרו לו עם השקפות הקלוקלות שלהם, הרב, אתה יודע, הבורא עושה ניסים לציונים, אתה יודע איזה ניסים היו? כאן, לא התפוצץ, ראשון לציון, טיל ענק על גג של בניין רב קומות, לא התפוצץ. תחנת בכניסה לאשדוד, 150 אלף ליטר דלק, משום מה לא נגע שם, לא התפוצץ שם, רק כמה מטרים באיזה מיכל, אי אפשר לדמיין. אז אמרו לו הרב, השם עושה ניסים לציונים. מסתכל, מה אתה לא רואה? אמר להם הרב, אני רוצה לספר לכם סיפור, ותבינו את השיבוש השפתי שלכם. לי קוראים יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק. לאבא שלי קראו חיים הלוי סולובייצ'יק, חיים רסל. לסבא שלי, אבא שלו, רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, בגיל שלום הזה יושבר. הרב יוסף דוב בעל הספר בית הלוי, הרבנים המפורסמים בכל התבל, הגיוני עולם לשושלת בריסל, בריסל לוי, רבי יושבר, רב חיים, הרב מבריסל ומצחות זה. אבא שלי סיפר לי, הוא אומר, שהיה לו אח, שהאח הזה התארס עם בת יראת השם. כמובן בן של הבי סלוי, הרב של בריס. והבת הזאת, אבא שלה היה, במושגים של היום, מולטי מיליארדר. יהודי ירא שמיים, צדיק. היה לו יערות אדירות שהוא סיפק עצים לצבא הרוסי להסקה. ושם זה מצרך יסוד, משום שיש שם מקור אז. היה אדם צדיק, היה לו בת צדיקה. הוא שם על השידוך הזה, אבא של הקלה, 5 מיליון דולר, נגיד לו, מושגים של היום. שיהיה לזוג הזה, לבניין, לדירה, לפרסה. מספר הרב מבריס לאותם משולשי דעה, האחים שמו לב, נגיד שהאח הזה לא יודע את שמו, נגיד קוראים לו רובן. האחים שמו לב, הבנים של הרב של בריס, אבא שלי, האחים אחרים של הרב, החתן, קצת נכנס בו גאווה. הוא כנראה הרגיש כזה סיפוק, איזה משפחה, איזה קלה, איזה נדוניה ענקית. זה קצת הכניס אותו לזכיחות הדעת, קלה, לפי דרכתו. האחים הרגישו צורך לספר את זה לאבא, זה לא, זה כאילו לשם שהבן של הרב קצת יותר מדי זכוח. אז הם אמרו, תתה, אבי סלוי, צריך לדבר עם רובן כשהוא. אז הרב בבריסק מספר לבריסק אוהב לאבנים האלה. קרא לו, אמר לו, רובן, מה אתה כל כך מרוצה? מה אתה כל כך מרגיש טוב? שמה, שקיבלת נדוניה של 5 מיליון דולר, אתה חושב שזה בגללך? אתה משביח את עצמך ומרגיש טוב? אתה חושב שזה בגללך? ממש לא. מה שהוא נתן את הזכות זה כיוון שיש לו סיפוק להיות מחותן של הרב של בריסק. אני הרב של בריסק, זה מביא לו הרבה כבוד. וממילא הוא מוכן לקנות כבוד בכסף, כדי שיגילו כולם שהוא מחותן של הרב של בריסק. הוא נתן 5 מיליון, אבל לא בגללך, אל תהיה כזה כבר לב בגלל זה. בן סיפר הרב, שזה דוד של הרב מבריסק, אמר לו, היה חריף, הבריסק כזה, הוא היה חריף. אמר, אבל אם זה בגללך, אז למה הוא נתן רק 5? אם זה בשביל הרב של בריסק, הוא יודע לידו, שייתן 15 מיליון. ענה לו הרב, נכון, הוא היה צריך לתת 15, אבל מה לעשות שאתה חתן? מה לעשות שאתה חתן לא הכי מוצלח? אז הוא אמר, הוא נבלע את האבן הזו, אבל העיקר שאני חותן, אם אתה היית חתן לעניין, היה נותן אפילו 20, אבל מה לעשות, אתה קצת מחייר פה את התמונה, אבל אתה עוד הולך וזכוח? זה היה מעשה אמיתי, אומר להם הרב מבריסק, אתם אומרים שהניסים זה לחילונים ולציונים? עד כדי כך השתבשתם? אם כולם היו בני תורה כמו בזמן יהושע, משה, אפס הרוגים, אפס הרוגים, כלומר 15 מיליון, אבל מה לעשות שאלה המחותנים וצערנו אוכלי נבלות וטרפות וחללי שבתות, ולמילא המחיר יותר, יותר הוא נותן פחות, נכון, 3,000 פילים, אבל פה פצוע, פה, פה פצוע, פה רסיס, פה. אבל אתם אומרים שהניסים נעשו להם? תראו איך השתבשתם. להורות שהם באמצע, הבורא כביכול נותן את ה5 מיליון, משום שיש צדיקים ויראים ומיליארדי דפי גמורה, ואתם כל כך רואים עקום. ידיו של משה זה לא סתם להרים יד. ידיו של משה זה ביטוי למצב הרוחני של עם ישראל. משה מייצג את עם ישראל, ראינו את זה באין ספור מקומות. משה עולה לשמיים מקבל את הלוחות. השם אומר לו, אדוני, רד, כי שיחת עמך. מה זה רד? אומר, אשי, רד מגדולתך, אתה לא מייצג אף אחד. רד מפה. משה שקול כ-60 ריבון. כשהוא מצליח להרים את ידיו פירושו, כשעם ישראל מפסיק לסמוך על צבא. אני לפעמים שואל את עצמי מה שאמרו לי רבותיי, תגיד לי, מה הזכיחות הזאת? הם באמת סומכים על הדפי גמור של אבא ושל אח שלי, או שבאיזשהו מקום בלב סומכים על צבא חילוני? על מי הם סומכים שהם הולכים זכוכי דעת באמצע הכביש? האם אין פה איזה כוחי ועוצם ידי? על מי? מיליונים של בני אדם בפחד מוות, הלוויות, 40,000 חיילים שם, כלומר 80,000 הורים עוד סבים וסבתות ומרות, כולם רועדים. אנחנו מחויבים לפעול, לא לרוץ שם להביא סנדוויצ'ים וכל מיני סוכריות. הטיפשות הזו, רוצה לבטא רצון טוב, אבל אם איך לעשות את זה לצערנו? אתה רוצה לבטא רצון טוב, אתה רוצה להציל חייל? אמרו לי פה, אתה שמעת עכשיו שבאתי לפה, מקבילים את המבצע, נכנסים עמוק יותר, צריך להציל. כל כניסה נוספת זה לעוזר למאורת נחשים שם. כל דבר שם ממולכד, כל תזוזה מתפוצצים דברים. להרגיש, אפשר להיות ימים כתיקונם. חייבים לעשות את שלנו. מה זה אומר? זה אומר שאם ילדה הולכת ובודקת את הבגדיה שלה, שפקט מסוים הוא גבולי, היא זורקת אותו. תוצאה? לא תהיה פגיעה בחייל, אז לא יקבלו טלפון מקצין העיר שהולכים להודיע שיש לוויה עוד ימיים או עוד יום. בחשבון העתידי הוברר, הילדה הזאת הצילה. ככה זה פועל בעם היהודי. קשר ישיר בין מצוותיי תשמורו לבין המציאות של כמות ההרוגים והישיבה לבטח. אולי עוד דוגמה אחת. סנחריב היה אימפריה אדירה כמו היום רוסיה, צרפת, אמריקה, גרמניה ובריטניה. מלכות אשור כבש את כל העולם. בא לעשות איזה סיומת קטנה, מה שנקרא פיניש קטן, אצל ירושלים. ראש הממשלה החרדי ירא השמיים הצדיק, שהבורא אומר את הגמור, רצה לעשות אותו, היה לו צד לעשות אותו משיח, וצריך גור ומגור, שמו חזקיהו המלך. אחד היועצים בקבינט הביטחוני האמיתי, לא קבוצה של 8-9 מחללי שבתות ואוכלי טרפות, שהם ישבו ויחליטו מי ימות ומי יחיה. אני זוכר שראיתי את הרב מיוזית אמר, אפילו שהחזוני שהיה ראש הממשלה, גם לא היה שייך להקים את דיני. ושמה, איך נחליט לצאת למלחמה? אין לנו אורים ותומים, אין לנו סנהדרין. שבוע שעבר, יום רביעי, החליטו קבוצה של אנשים, לפני 10 ימים, ישבו קבוצה של פורקי עול, נכנסים קרקעי. החלטה שיוצא שעמוץ הזה מהוד השרון ימות עוד כמה ימים. מי אתה? לפי איזה כלים אתה מחליט מי ימות? בשביל החלטות כאלה צריך שיהיה סנהדרין ואורים ותומים ששואלים את הבורא דרך האותיות הקדושות האלה של עודן, פיתדה, ברקת, נופך. שואלים אותו לצאת או לא לצאת. אמר הרב מבריסק, לא מדבר שהבעיה היא מצד זה שפה הורסים את כל עם ישראל ולמדים ולמדים מיליוני ילדים כפיר והאפיקורסות וכל האיסורים שבתורה. אפילו שלא למדים פה טוירו וראש הממשלה היה החזוניש ושר המתוכן היה המסירו. גם לא הייתי לקבל את המימון. איך אני אחליט לצאת למלחמה? זה שאלות של נפושת. עם ישראל היה בארצות העמיים. בהתבון היינו, ביאה ראשונה יהושע בן נון, שבע שכיבשו, שבע שחילקו, בלי הרוגים. פעם שנייה עזרא הסופר, בית שני. פעם שלישית הבורא אמר, אני אעשה את זה. השבטתי אתכם בנות ירושלים, אל תדחקו את הקץ. אל תעלו בחומה. אל תתקרו באומות העולם. שבו בצ'כיה, שבו באשכנז, שבו בצורפת, שבו במרוקו, שבו בשקט ותלמדו תורה. אל תדחקו את הקץ. אני, באו קבוצת הכוח, זו נשארה להם קבוצת בנדיטים. השתלטו על העם היהודי, לקחו פה את השטחים, והתחילו להתגרות בערבים, סילקו אותם מהדירות פה, כדי שיוכלו לעשות פה חילונים, לגזוז פאות לתימנים. ערבים מתרכזים, זורקים כבר 70 שנה, בלי סוף טילים, ואיך הם מחליטים לצאת למלחמה? אין להם כלים, נכון? הם מחליטים על דעת הראש הקטן שלהם להוציא אנשים למות. 25,000 הרוגים, 1.5 מיליון פצועים, אין יום אחד שקט במציאות של המדינה הזו. כבר שהם החליטו להוציא פה ערבי ולפנות שטח בשביל להביא יהודים מכל העולם, ולמה? לחלל אותם. זאת הייתה המטלה אחת ויחידה. ככל הגויים בית ישראל סיבחו את העם היהודי בסיבוך שאין לו קצה. יצרו 100 מיליון ערבים בשנאת מוות, ומיליארד מוסלמים, טורקיה, זה לא ערבים, זה אסלאמים, שנאת מוות היטלריסטית, איראן, שנאת מוות, זה לא ערבים. הכל כדי שהיא תלך לא צנוע, והוא ילך עם בלורים בלי כיפה, ולהוציא כיפות לתימנים ולגזוז להם את הפאות. אבל לא זה הנושא שלנו. זה דבר הכי מסובך. הבורא לא נתן שלטון לעם ישראל, הוא נתן פעמיים עם כלים להחליט על הדברים האלה. דוד המלך מוציא למלחמה, התייעשתי עם בניה ובן יהוידע, אביתר הכהן, אורים ותומים. אין סתם להרוג אנשים, מה זה? ואין הרוגים, אלא אם כן יש טענה על ישראל בפלישתים, אז כך וכך נפלו. רבותיי, סנחריב בא להם על ירושלים. רבותיי, זה היה מאות מיליוני חיילים. מול מה? מול המדינה הקטנה. נו, שיבת קבינט שבנה הסופר. היה ראשי ול-110,000 תלמידים, אומרת הגמור. חזקיהו המלך היה ראשי ול-90,000 תלמידים. דנו, מה עושים? עוד פעם 1,000 למטה, יוצאים כנגדו, למרות שאין סיכוי, אבל משתבץ. אולי כמו בחנוכה, מעטים מול רבים. ההחלטה הייתה שחבל, במקרה הזה, כיוון שזה כזה חסר פרופורציה, לא עושים שום השתדלות טבעית. מה כן? ממשלת ישראל של חזקיהו המלך, משרד הביטחון שלה שלח עשרות אלפי סכינים וחרבות לדלתות של כל בתי הכנסת וכל בתי המדרש, נס חרב ושם כיתוב, לא של משרד הדתות, של משרד הביטחון של מדינת היהודים האמיתיים, והכיתוב היה: מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. תראה מבט של עם ישראל. שואלים המפורשים, מי שלא עוסק בתורה חייב מי סבידאודו? זה לא דבר כמו חילול שבת, אמנם נכון, ביטול תורה זה עבירה קשה ביותר מכל העבירות ביהדות, אבל עונשה לא נגזר בידי בית דין. זה לא כמו חילול שבת, אז מה קרה שידקר בחרב? אומרים המפרשים, זה לא מדין תורה, זה מדין המלכות, מלך ישראל, זכותו להרוג אדם, גם על פי הלכה לא חייב, משהו מסכן את המלכות. והשקפה היהודית של מדינת היהודים האמיתיים הייתה שמי שעכשיו ילך לחנות פלאפל ולאכול פיצה ולפטפט בטלפון, הוא מורד ומסכן את העם היהודי. שברן ברדיו שפטפט סתם ולא הולך לעסוק בתורה, שזה הנשק שלנו. המבט היה מדין המלכוס, מלך פורס גדר. מלך גם יכול, אומר רב שמואל רוזובסקי, הביא לנו רמב״ם, שאם אדם על פי התורה חייב מיטה כיוון שהוא חילל שבת במזיד ובהתראה, אם המלך צריך אותו למלכות, הוא יכול להחיות אותו. מלך יכול להמית מי שעל פי דין תורה לא חייב, כבר שהוא מסכן את המלכות, ויכול להחיות אדם שצריך אותו למלכות. תראה מה זה השקפה, תשווה את זה לקשורת של היום. מי שלא יעסוק בתורה, ויתגל לו סתם ברבי עקיבא, וילך שם לאכול איזשהו פיצה, ידקר בחרב. כולל בנות, דרך אגב, עשו מבחן לבנים ובנות בסוגיות ובנושאים הכי קשים, הלכות תומה ותארה. כנראה שזה, כשיש הפחדה זה עוזר, כנראה כל הבדלנים הכי קשים ראו סכינים בדלת של הרזמדר, שהפסיקו את הנייס, הפסיקו לנייס שטויות. התחילים לחזור על החומר, מסכת זומים, מסכת טבוליום, מסכת אוקצים, מסכת סקיילים, שהלכו עשרות אלפי מפקחים מטעם לא משרד החינוך של מדינת ישראל האמיתית, אלא מטעם משרד הביטחון, ביטחון בהשם, ובדקו ועשו מבחנים מדן בצפון ועד באר שבע בדרום, מגבת במזרח ועד אנטיפטרוס במערב, ולא מצאו תינוק ותינוקת שלנו בקיאים בהלכות אומה וטהרה וקיבלו 100 במבחן. תוצאה? תנ"ך, אני קורא תנ"ך. כל שפה זה כתוב, יפני, אנגלי, צרפתי, ספרדי. מגיע סרחרים לגמור את החשבון עם מדינת ישראל, ארץ יהודה. 185,000 ראשי גייסות מתים, רק ראשי דיוויזיות. מדובר על עשרות אלפי חיילים מתים. איך? לבורא אין בעיה לטפל בבעיה, בלי קורתו מבדימונה. משום טילים. איך עשה את זה? אומר לגמור, אני פתח את שירת המלאכים, ונשמתם בום, נשלטה מתוך גופה כמו על נץ. הוא נבהל, ברח לאשור, שם בנו בשם איסר חדון. תפס את השלטון, הרג אותו, וזה נגמר סיפור מלכות אשור בעולם. הוא קיבל מברקים חזקיהו המלך, אפילו מנבוכדנצר, שאז לא היה מלך בבל, היה אז סופר המלך. שלום רב למלך חזקיהו, שלום רב לאלוקים הגדול של יהודה, שלום רב לארץ ירושלים. איך אלוקים עשה אתכם חסד? שמעת? כך בנוי עם ישראל. יודע את זה ראש ממשלה? יודע את זה שר ביטחון או רמטכ"ל? יודע את זה שופט או רופא של איזה קופת חולים בבני ברק בלי כיפה ובלי ציצית? הוא יודע איך הוא מסכן את העם הזה? רבותיי, להבין, אנחנו החיילים האמיתיים. רובם פרקו עול, פרזיטים, הורידו מעצמם כל נטל, מחפשים אקדמיה, מחפשים כבוד, מחפשים הנאות, מחפשים משכורות. העול נשאר קבוצה קטנטונת של בנות ששומרות נגד הנטיות והזרם ברחוב, על שיא הצניות. לא יעזור שום מצווה במקום צניות. זה טוב כתוספת. יש בנות שכנראה קשה להם בנושא של צניעות, אז הן מפצות את עצמם מצפונית ומתפעלות מה אם שעה וחצי בארבע לפנות בוקר והולכות להתנדב. זה טוב, אבל לא במקום העיקר. תורה זה אצל בנים, ותורת בננות זה הנושא הזה. אז אפשר להוסיף כמובן דברים האלה מצוינים, עדיין, שלוש תלות ביום, זה דברים עצומים. זה הגיוס. אנחנו נורא מרחמים, זה החיים שלנו. חייבים לעשות כל מאמץ להציל אותם, למרות שהוא חילוני והוא פורק עול והוא קורבן של מה שקרה פה לפני 70 שנה, כבר נכנס למסכת של מערכת ניתוק לחלוטין מיהדות. אבל נשמת ישראל, משל למה הדבר דומה? הורים שנולד להם לא עלינו ילד בר מינן, תסמונת דאון, או חולה סיפי, או פיגור, חכמן סמך, השם ירחם לא עלינו ולא עליכם. אז מה, הילד השם? לא. ההורים השמים? גם לא. אבל זה כואב. זה כואב. יש לנו אחים שהם אחים שלנו מסכנים, הם במצב הזה. הם יכול להיות שהם לא השמים, אבל למעשה זה כואב שיש לבורא יתברך 13 מיליון ילדים כאלה מתוך 14. ומסכנים, הם נופלים ונהרגים, זה עצובים. אנחנו רוצים להציל גם ילד כזה, זה אח שלי. רבותיי, אני כואב אצבע, אז כל הגוף כואב. אנחנו רגילים לפעול, להתפלל, לחזק צניעות, לחזק כיבוד הורים, לחזק את המחוקותיי תלכו, כדי שיתחזק העניין של משרתם לבטח בארצכם, להכניס לראש, לצאת מרדיו, לצאת ממחשבה תקשורתית של כל מיני עיתונים, אפילו דתיים כביכול אני מתכוון. אין קשר אלא בהתנהגות שלנו למצב ביטחוני. אנחנו חוזרות על זה יום פעמיים בקריאת שמע, ומי שאומר שלושה פרשיות, שלוש פרשיות בקריאת שמע על המיטה, אז חוזרים על זה שלוש פעמים ביום. והיה עם שמוע, חוזרים על החוזה בינינו לבין אלוקים. אם שמוע תשמע, תשמעו בכל השם, ולתתים את ארצכם בעברית. ואם לא תשמעו, ותתחילו סיפורים של בגדים או דיבורים, ועבדתם מעל הארץ, מלחמות, טילים, אין שקט. כל יהודי מצולה. לחזור לחוזה הזה, יום-יום, ולא סומכים מהבוקר עד הלילה, כבר שהאווירה ברחוב כבר משכיחה אותו, אז בקרישנה בלילה הוא שוב חוזר. וכשהוא הולך לישון הוא שוב חוזר, ובבוקר הוא שוב חוזר, כמו חוזה שכירות עם קבלן, אבל פה חוזה עם אלוקים. אם תהיו שומרי מצוות ותשמעו לי, אני אשמור לכם ביחד כלכלה ולדעתי את המצחה. אם תעשו קורצים, לרימה, לפי רמת הקורצים ועבדתם. מה לעשות שבאו גורמים קשים ונתקו את רוב הידי של הקדוש ברוך הוא מאבא שלו? אז הנטל נשאר עלינו והחובה עלינו פי אלף. אבל שאנחנו כן יודעים את האמת. אז לא יכול להיות שבא תתנהג בצורה כאילו אין שום דבר. נכנסת לה לחדר בפקפקת שעות. אחותי יקרה, הם מטרפים בפחד מוות, זה אחים שלך. זה לא יותר כמו קובנים או תאילנדים, זה אחים שלך. תעשי משהו, תזריקי איזה ויטמין לגוף המשותף שעם ישראל אחד, כדי שכל הגוף הזה יתרומם, והצלף החמאסניק לא יפגע שם במישהו. יש לו אבא, יש לו אמא. תעשי משהו. לא אומרים להיכנס לפניקה, אבל לפעול, זאת חובתנו בשעה הזאת. זה החובה שלנו, להרבות זכויות. ניתן השם שלא ישמע שעוד השבר בגבולנו, נראה בקרוב את הגאולה השלמה שמאוד קרובה. איננו תחזנה לראות בשוב השם לציון, במידת הרחמים המופלגת, ובעזרת השם תגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב, במהרה בימינו, אמן.